שלום וברכה, נדבר על שמשון. שמשון נתפס בתודעה אולי הילדותית שלנו כאיזה מין גיבור כזה רב כוח, שלצערנו הרב גם לא הצליח, ובסופו של דבר מת יחד עם פלישתים. אבל כנראה שהתפיסה הילדותית הזאת חוטאת מאוד מאוד לאמת, לדמותו של כנראה אחד מגדולי השופטים, השופט היחיד, הבודד, בכל ספר שופטים שנעשה לו נס, ממש כמו שנעשה לכל ישראל במדבר. שמשון, הקדוש ברוך הוא הבקיע לו מעיין מים חיים במדבר, במיוחד בשבילו, פלא גדול. הנקודת המוצא אצל שמשון כבר תמונה עוד בדברי יעקב אבינו, כאשר יעקב מתפלל על שמשון וממשיל אותו לנחש. כדי להבין מיהו שמשון, חשוב מאוד להבין את הסביבה שבה שמשון עבד. אנחנו מדברים על סוף תקופת השופטים. ממש סוף, השופט האחרון בספר שופטים, זה שמשון. ועם ישראל נמצא במצב כל כך ירוד, שאין לו אפילו כוח להעמיד מנהיגות משל עצמו. כדי להעמיד מנהיגות מול אויב, מול פלישתים במקרה של שמשון, צריך איזשהו עמוד שדרה להגיד, הנה אני כאן, הנה אני נמצא כאן, וזה המנהיג שלי ואני מוכן לעמוד מאחוריו, לגבות אותו, וגם לשאת במחיר של המעשים שהוא יעשה. נדרשת איזושהי גבורה כדי להעמיד שלטון. עם ישראל בסוף תקופת השופטים נעדר מהגבורה הזאת. אין לו כוח, אין לו יכולת, הוא כבר עייף מרוב כל הסיבובים האלו של העליות והירידות, ופשוט אין כוח להעמיד מנהיגות. האם הקדוש ברוך הוא יעזוב את עמו במקום שלהם אין כוח? התשובה כמובן היא לא. הקדוש ברוך הוא מעמיד שופט לעם ישראל שמתאים לפי מדרגתם. אין לכם כוח להעמיד שופט? לא נורא. נעמיד לכם מישהו שהוא יהיה שופט שלא תדעו בכלל שהוא שופט שלכם. וזה שמשון. רוצה לומר ששמשון בעצם נולד כדי לפעול לבד בלי גיבוי. הוא נולד כדי לפעול ולהכות בפלישתים בלי שאף אחד בכלל ישייך אותו לעם ישראל. לכן הכל לובש צורה של סכסוך משפחתי, סכסוך נאהבים, לקחו לו את האישה, גילו לו את החידה. כל הדברים האלה זה נראים דברים מאוד מאוד פרטיים של שמשון, איזה מין מישהו כזה שיצא מחוץ לגדר עם מחנה ישראל, ובטח אין מה לשייך אותו אל עם ישראל, אבל ככה, בלי שפלישתים ישימו לב, שמשון מכה בהם מכה גדולה מאוד. כמובן, נשאלת השאלה בכל תוקפה, האם זה אפשרי לשלוח ככה אדם למשימה כזאת, כאשר הסכנה היא שכל הצורה הרוחנית שלו תימחק, שולחים את שמשון והוא מתחתן עם הגויות האלו, עם גלילה ועם האישהות שלפניה, קיימת כאן סכנה גדולה שבשם השליחות הכללית של שמשון, תימחק לחלוטין כל צורתו הרוחנית. גם כאן חשוב לשים לב לפרט מאוד מאוד מיוחד שמופיע אצל שמשון. שמשון כנראה הוא האדם היחיד בתנ״ך שהוא נזיר מבטן. אולי גם שמואל, זה לא ברור, שמשון זה ודאי, נזיר מבטן. וההבדל בין נזיר מבטן לבין נזיר שקיבל על עצמו את הנזירות, זה שנזיר שקיבל על עצמו נזירות, יש לו את אותם תאוות שיש לכל אדם, תאוות אכילה ושתיית יין ותאוות נשים, אלא שהוא גדר את עצמו בגדר כזה או אחר, הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. נזיר מבטן זה בעצם אומר שזו התכונה שלו. כל אותם תאוות שמעניינות כל אחד מבני האדם, אצל שמשון זה לא קיים. הוא נולד מבטן עם תכונות שאותם הדברים האלו, השפלים שמעסיקים כל אחד ואחד מאיתנו, אצל שמשון פשוט לא קיימים. מבטן הוא נזיר, הנזירות היא תכונתו העצמית. ולכן יכול שמשון להסתובב בתוך המבואות הכי מתונפים, בתוך המקומות הכי מורכבים, וזה לא נוגע כהוא זה לצדקתו הפרטית והאישית. הדבר הזה בא לידי ביטוי כנראה בכך ששמשון נמשך לרדות את הדבש מגביית האריה. דבש זה דבר פלא של משהו טהור שיוצא מתוך טמא. טוב, זה מדרגה גם של כל אדם, כולנו יכולים לאכול דבש, למרות שזה יוצא מתוך הטמא. אבל שמשון אוכל דבש שיצא מתוך טמא, בתוך גבייה של אריה שהיא בעצמה טמאה. כלומר, שמשון בדיוק נמשך על כל הסוגיה הזאת של העיסוק, עד איפה הוא מסוגל לרדת בתוך עומקי הטומאה ולשמור על נקודת טהרתו. כל זה בעצם נועד כדי להצליח להושיע את ישראל במצב כל כך מורכב שאין להם כוח לגבות אותו, אין להם כוח לעמוד מאחוריו, ולכן צריך ליצור כאן שופט מיוחד שיוכל להגן על ישראל, להיות מחוסן מההשפעות הרוחניות והטמאות של פלישתים, ויחד עם זה להצליח לפעול את פעולתו. רק בסוף ימיו של שמשון, למעשה רק אחרי שהוא מת, הוא קיבל את ההכרה בתור שופט של ישראל. זה מה שטמון בפסוקים שאחרי ששמשון מת, וכנראה הוא היה קבור מתחת לאיי הריסות גדולים ועצומים, יורדים אחיו, חופרים בהריסות, מוצאים את הגופה ומעלים אותה וקוברים אותה בקבר אביו בנחלתו שבין צורעל ובין אשתאול. כלומר, רק אחרי ששמשון מת, למעשה הוא מקבל את ההכרה שבאמת מקורו ומוצאו, והוא פעל גם בשם כל שבט דן ובשם כל ישראל, ולכן שמשון זוכה להיקבר בנחלת אביו, לאות ולסמל, שבתור שופט, אחרי מותו, כולם הכירו שפעל בשם כל כלל ישראל.